היה רוכב על החמור, אין צריך לרב ולהתפלל, אפילו אם יש לו מי שתופס חמור, אלא מתפלל דרך הילוכו. וכן אם היה בספינה או על גבי קרון, אם יכול לעמוד עומד, ואם לא, יושב במקומו ומתפלל. או אם היה הולך ברגליו, מתפלל דרך הילוכו, אף אם אין פניו כנגד ירושלים, אפילו שלא במקום סכנה. כי אם יעמוד ויתפלל, יקשה בעיניו איחור דרכו, ויתערב ליבו, ולא יוכל לכוון. והכל לפי הדרך ולפי המקום ולפי יראתו וישות דעתו. ויש מחמרים לעמוד באבות, וראוי לחוש לדבריהם אם הוא שלום במקום סכנה. סעיף ה' היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד במקום הקריאות עומד כדי שקורא מעומד ופוסע שלוש פסיעות. אגב, אף על פי שיושב בכל התפילה, מכל מקום אם אפשר לו לעמוד יעמוד, כדי לקיים הקריאות והפסיעות כדרכה. ואם אי אפשר לו, כגון שרוכב על הבהמה, יחזיר הבהמה שלוש פסיעות לאחריה, ועולה לו כאילו פוסע בעצמו. קורא גם בה, חולה מתפלל, אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון דעתו, ואם אי אפשר לו להתפלל, מכל מקום יערהר בליבו, שנאמר, אמרו בלבבכם, על משפטלכם, ותוסף, שמורחות חיים מוסיף. שאלה של תפילה בדרך. היה רוכב על החמור, נזכר בגמרא שברייתא, מחלוקת רבי וחכמים. חכמים אומרים, אם יש לו מי שיכול להחזיק את חמורו, ירד וייתן למישהו להחזיק ויתפלל. רבי אומר, בין כך ובין כך לא ירד מעל החמור. כלומר, בין אם יש מי שיחזיק, בין אם אין מי שיחזיק. הגמרא פסקה הלכה כרבי, ונחלקו הראשונים, או אפשר לומר שהבינו שיש מחלוקת בין הראשונים, בין רש"י לרבנו יונה. רש"י אמר שהסיבה שאם הלכה כרבי אז לא צריך לרדת, אבל הסיבה שרבי אמר שלא צריך לרדת, בגלל שתרדה, כיוון שהוא טרוד שהוא מפסיד את הדרך. אז אם הוא לא מפסיד את הדרך, ויש לו מספיק זמן, לפי רבי צריך לרדת. כך אפשר להבין מרש"י. ואז ראוי שכן ירד מהדרך, ירד מהחמור ויתפלל בעמידה. רבנו יונה אומר שהתרדה היא בעצם הירידה. עצם הירידה והעלייה על החמור היא התרדה. וכך אפילו אם הוא לא מפסיד את הדרך. הבית יוסף כותב, שנפקמינה, אם נניח הוא נוסע בשיירה, והוא הספיק להקדים את השיירה ויש לו זמן. אז הוא לא מפסיד את הזמן, יכול לרדת ולהתפלל. לפי רש"י, כיוון שכל התרדה היא מחמת עיבוד הזמן בדרך, אז שירד. לפי רבנו יונה שהתרדה היא בעצם הירידה והעלייה על החמור, לא צריך לרדת. ורבנו יונה הוסיף שהכל לפי התרדה ויראת הדרך, כלומר יכולים להיות סיבות נוספות שמאפשרות או לרדת או לא לרדת לפי העניין. כלומר שלא מוכרחים לעשות מחלוקת בין רבנו יונה לרש"י, יכול להיות שאם יש עוד דאגות, עוד סיבות, וגם לפי רש"י אין סיבות, גם לפי רבנו יונה אפשר שירד. אנחנו רואים את זה גם בגמרא, הגמרא מביאה שרב יוסף היה בדרך והיה רכוב על החמור והיה יחד איתו רב חיסדא, גם רב חיסדא נסע. פתאום רב יוסף היה סגי נהור והוא הרגיש שרב חיסדא נעצר. אז הוא שאל את השמה שלו, למה רב חיסדא נעצר? אז הוא אמר, הוא ירד מהחמור להתפלל. אז הוא אמר, אם ככה גם אני ארד. ברור שלרב יוסף, שהיה סגי נהור, יותר קשה מה שרבנו יונה אמר, גם לרדת וגם לעלות על החמור. ונוסף לזה, פסקו שלא צריך לרדת. ורב יוסף אומר, בגמרא, פסוק שהוא לא פסוק, אבל זה לשון של פסוק, מיות טוב, אל תיקרא רע. אם אתה יכול להיות טוב, אל תהיה רע. כלומר, אפילו בדבר שאתה לא חייב, אבל אם אפשר, למה צריך לסמוך על היתר? כי שאתה לא צריך את היתר. אז למדנו מכאן שבאמת אם יש צורך ואדם נוסע ויש לו אפשרות להתפלל גם בעמידה, לא צריך למצוא את היתר. זה נפקא מינה לא רק להליכה בדרך, לפעמים הולכים לחתונות ואפשר להתפלל לפני זה. ויודעים שבחתונה התפילה היא מאוד מופרעת. רמקולים, עוברים ושבים, חוסר צניעות, נשים מסתובבות, כל מיני סיבות. אתה יכול להתפלל לפני זה. למה תסמוך שאחר כך יהיה מעניין בתוך האולם? זה יכול להיות בכל מיני אירועים. כל מיני אירועים שמזדמן לאדם ואנשים סומכים. יהיה לנו שם עניין, שם כולם דתיים. אבל מי יודע איך תהיה שם התפילה? זה לא בית כנסת. אם יש איזה צרכים, לפעמים יש ישיבות של רבנים שהם יושבים 3 שעות ו-4 שעות, זה לא היה מתוכנן שיוכלו להתפלל לפני זה, אף אחד לא יודע כמה זמן, אולי זה יהיה שעה ואני אספיק לחזור ולהתפלל, ואחר כך יתברר שלא, אז אחר כך אפשר להתפלל במקום. אבל אם אני יודע מראש שהולכת להיות ישיבה ארוכה ורוב הסיכויים שאני אפסיד את התפילה ואני יכול להתפלל לפני זה, עדיף להתפלל לפני זה ולא לחכות ולהתפלל באיזה מקום שהוא לא בית כנסת והוא מקום מעבר ומי יודע אם אנשים שם דחוקים בזמן ופתאום ממהרים וזה גורם לכל מיני מצבים שהתפילה היא לא ראויה כל כך. עוד ראינו בסוף סימן פתא, זה נמצא בגמרא, זה נמצא באותו עמוד בדף למד, עמוד א' בברכות, שם הגמרא מספרת על המוראים שנחלקו ביניהם כשהיו צריכים לצאת לדרך, צריכים להשכים לדרך. אז היו המוראים שהעדיפו לקום מוקדם בעמוד השחר, בזמן שעוד לא הגיע זמן תפילת שחרית, אולי בגלל שראוי להתפלל לכתפילה קרוב לנצח המה, אולי בגלל זמן תפילין וציצית שלא הגיע, והם היו מתפללים תפילת העמידה לבד, ואחר כך בדרך היו מניחים תפילין וקוראים קריאת שמע ומפסידים את הסמיכות גאולה לתפילה. והגמרא מביאה שהיו המוראים אחרים שלא חששו לזה ואמרו לא, סמיכות גאולה לתפילה עדיף. אחר כך הגמרא מביאה שראו את אחד מהמוראים שהוא היה נותן שיעור, כנראה רב אשי, היה נותן שיעור והתפלל בתוך השיעור בישיבה עד שהמתרגם בער לכולם, אז הוא הספיק להתפלל, ולא רצה לקום, להטריח את כולם, זה היה ברגל, כנראה שיש שם מאות, אולי אלפי אנשים, אם הוא יקום, יצא, אז זה מטריח את כולם, אז הוא העדיף להתפלל בישיבה, ואחר כך, כשהוא חזר לביתו, התפלל עוד פעם כדי להתפלל בעמידה. אז קודם כל אנחנו רואים את החשיבות של תפילה בעמידה, שהיא חשובה מאוד, שבגלל זה הוא היה מתפלל עוד פעם, למרות שהתפילה היא פעמיים, ולכאורה יש חשש, ברכות לבטלה, אבל כנראה תפילה בעמידה היא כל כך חשובה, שראוי להתפלל פעם שנייה, ולא לסמוך רק על התפילה בישיבה. אז שאלו את רב אשי, למה הוא לא עשה כמו המוראים שאמרו, שאפשר להתפלל השכם בבוקר, ואחר כך לא יצטרך לקום, הוא יכול להישאר בשיעור שלו כשכולם הולכים להתפלל, ולא יקום ולא יצריח. אז הוא אמר, לא חזינן לרבנן, כשישה דאבדין הכי. לא ראיתי שהרבנים הגדולים היו עושים כך. אז התוספות אמרו שכיוון שרב אשי אמר כך, והוא האחרון, אז עדיף לסמוך גאולה לתפילה, לא צריך לקום בבוקר, התפללו בדרך, אפילו נתפלל בדרך בישיבה, זה לא נורא. התוספות הביא שאחד מבעלי התוספות חלק ואמר שכן ראוי להתפלל בעמידה לפני זה, ולא לסמוך על זה שיתפלל אחר כך, למרות שרב אשי לא ראה שרבנן קשישה עבדי הכי, אבל היו גדולים שאמרו שכן צריך להתפלל בעמידה ולא בישיבה, וכך היו לעשות, וכך אנחנו רואים שהשולחן ערוך כותב. השולחן ערוך בסוף סימן פתת, כתב, היה משכין בדרך, התפלל בעמוד השחר, ואחר כך יגיד קריאת שמע. אז רואים שהחשיבות של תפילה בעמידה בצורה מסודרת עדיפה אפילו על סמיכות גאולה לתפילה. זה מאוד חשוב, בהרבה הזדמנויות, אצלנו אין שיירות, ואנחנו לא מחכים לנו, ואנחנו יכולים להתפלל עוד שעה, לצאת קצת יותר מאוחר, אבל לפעמים יש מצבים כאלה. קודם כל, מצוי מאוד שנוסעים במטוסים, במטוסים נוסעים בדיוק בזמן, ואין לאחר שם. זה אפשר להתפלל קצת לפני הזמן, בעמוד השחר, אבל העיקר להתפלל בצורה של עמידה, ולא במטוס. במטוס יש סיכויים רבים מאוד שאי אפשר לעמוד במטוס, יצטרכו לשבת, ואז לפי מה שהשולחן ערוך פסק, שהתפילה בעמידה עדיפה, עדיף להתפלל בעמידה ולא לסמוך על התפילה במטוס. לפעמים אין ברירה, יש מצב שהמטוס נוסע 4 בבוקר, אז לא הגיע גם עמוד השחר, אי אפשר לפני זה להתפלל לתפילת שחרית. אבל כשזה על הגבול, אז אפשר, ובפרט היום בלוד, בנתיב התעופה, אז שם יש גם בית כנסת, והרבה פעמים מזדמן שמקבצים מניין ואוספים ומתפללים במניין. אני זוכר שככה הייתי בניו יורק, וגם שם אספנו מניין, והתפללנו לפני שעלינו למטוס, לא ידענו מה היה במטוס, והיו שם מספיק יהודים דתיים שמצאנו איזה חדר, שלא אין שם עוברים ושווים שיפריעו אותנו, והתפללנו תפילת מנחה. ידענו שכשנעלה כבר לא נוכל להתפלל מנחה, אלא בישיבה או בכלל במטוס, שהתפילה היא מאוד לא נוחה. כן.
הרב חיבר בין שני מפעילים, יש למפעיל שמתפלל בישיבה, ויש
כזה
שאתה מתפלל בדרך.
נכון. תפילה בדרך, שזה או הפרעות, או דאגות שהוא עובר, מפסיד את הזמן, אם הוא עוצר, מקומות סכנה. ואז הוא מתפלל בהליכה, וזה גם לא חלק. גם בזה יש מחלוקות גדולות, אם להתפלל בהליכה, או אם מותר להתפלל בהליכה או לא. יש אומרים שאם הוא בתוך רכב או על החמור, והחמור הולך, אז אפשר להתפלל. תוך כדי, כי הוא לא עושה כלום, אבל רק קבעו שלא יניע את הרגליים בתוך תפילת העמידה, כדי לדרבן את הבהמה. אבל אדם הולך ברגל, אז אמרו שלא ילך ברגל, אין יותר להתפלל תוך כדי הליכה. זה מצוי לפעמים שיש מסעות בצבא, שלפעמים 12 שעות הולכים רצוף, ואז אין ברירה, אי אפשר לעצור. אז מתפללים תוך כדי הליכה. אז יש מצבים כאלה שכן מותר תוך כדי הליכה, אבל אלה מצבים יוצאים מן הכלל.
מה
שאני
שואל, זה האם השיקולים להתפלל לפני כן,
במשלחת, וגם בישיבות,
עכשיו
גם
זה
מפריע
כמו,
אני מבין, למשל,
אם אדם,
או פרדיסי, או פרדיסי, כשראינו שרב אשי, בגלל זה שהתפלל בישיבה, אחר כך בא הביתה והתפלל עוד פעם, רק בגלל שהוא רצה להתפלל בעמידה, ואנחנו מבינים שזה שיקול מאוד חשוב.
כן,
איזה
שיקול? השאלה אם זה שיקול יותר מתפלל לפני
השחר? לא לפני עמוד השחר.
לא,
לפני נצח חמה. כן.
תרדות היינו שיקול.
כן. זה יותר מתרדות. אם אנחנו רואים שזה כמעט לא נחשב לתפילה בעיני רב אשי, שהוא יתפלל גם כאן וגם כאן, כדי לחזור להתפלל בעמידה, אז ודאי שזה לא פחות מתרדה.
אם שאלה עמוד של רב אשי גם נצחה מהמתרד מהדברים של
מהשאלות והתשובות של הלומדים. הייתה הפסקה שהוא יכול להתפלל, אבל הוא לא רצה לעבור את כל ה...
הוא לא רצה את כל המתפלל בישיבה. עכשיו, מה יפריע לו? מה יפריע לו? שהוא לא מתפלל בישיבה נוספת? הוא לא מתפלל בישיבה, אני שואל את הרב. האם אפשר להאמין ששם גם רבו מהתר המדע שחזר לתפרד לא בהתחלה, בגלל התקור של המתרגם, שמתרגם מתרגם.
לא, לא, באותו זמן הוא לא היה מתרגם. באותו זמן הייתה הפסקה, ואנשים, חלקם, יצאו להתפלל, אבל אם רב אשי היה צריך לקום להתפלל, היה צריך לעבור המון אנשים, וזה היה מטריד את כולם, וגם מטריד אותו שכולם קמים בשבילו, ואחר כך הוא חוזר ונכנס, אז הוא לא רצה להצריח את כולם. אז אפילו תרדה כזאת, הוא התיר לעצמו להתפלל בישיבה, אבל הוא לא הקשיב את זה כתפילה שלמה, כדי שיפטר מתפילה נוספת. זה בקשר לתפילה לפני שיוצאים. לפני שיוצאים בטיסה, מרחק גדול, עוד רגע. אז ראוי, אם אפשר, להתפלל אפילו תפילה קצת לפני הזמן. מי שלא רגיל להתפלל מנחה גדולה, יכול להתפלל מנחה גדולה. העיקר לשמור על התפילה הצלולה והמסודרת והעמידה מאשר בתוך הדרך. כן.
אפשר
לדבר על תפילה קצרה. אנחנו מבינים, אם אנחנו מדברים על מצבים שבהם קשה עכשיו בהליכה, אי אפשר בהליכה, קשה לעמוד להרבה זמן, אז אולי אפשר להגיד, עדיף אחרי המורשם, תפילה קצרה, או שתפילה קצרה זה בדיעבד שלו, בדיעבד שלו.
ככה זה נראה,
שזה מאוד בדיעבד, תפילה קצרה. וגם רוב האנשים לא יודעים את זה, רוב הסידורים אין את זה. אין תפילה קצרה.
עכשיו מודדים.
כן, אבל זה באמת ממש בדיעבד, זה באמת ראוי שכן ידפיסו את זה בסידורים. כי לפעמים אנשים נדחקים ולא יודעים. או שזה מודפס, שאנשים יוכלו כן להתפלל.
אבל
מה שאתה
חושב של
נץ ועלות השחר, לא לעשות. כן, כי אם אפילו בשביל עבודה, בשביל כל מיני דברים התפללו, התירו, שם זה יותר מאשר הנץ ועמוד השחר. שם גם לא קראו קריאת שמע, לא הגיע זמן קריאת שמע, לא סמכו גאולה לתפילה. אם אפשר לסמוך גאולה לתפילה, שזה בתוך השעה לפני הנץ, אז אין בעיה בכלל. זה דבר קטן מאוד. אבל שם הם גם לא התפללו, לא יוצר ולא זמירות ולא הניחו תפילין, התפללו את העמידה בלי תפילין, כדי שהתפילת העמידה תהיה מסודרת.
בכל זאת
לא עשו
קצרה,
בכל
זאת
כן,
אפשר...
כן, כן, כן.
למה כן
להתפיל בסידורים? יש מצבים שגם את התפילה הזאת אי אפשר יהיה להתפלל. לפעמים לחץ קשה. אמרתי שיש בזה מחלוקת. יש אומרים שאם הבהמה הולכת זה בסדר, אבל כשאדם הולך זה לא בסדר. ולמעשה לכתחילה צריך לחשוב את זה, כיוון שזה לא כולם הסכימו לזה.
יש לנו גם מביא שגם מה שהשולחן
ערוך
כותב, לעמוד
לעבוד,
שישתדל, יש
מה לעמוד לעבוד, אפשר לעבוד. כן, אז השולחן ערוך כותב שאם אין ברירה, אמרתי, יש מצבים שאין ברירה שאפשר לעשות את זה, אפשר לסמוך. כמו מסע צבאי או איזו סיבה שאנשים בורחים מאיזה מקום ולא יכולים להפסיק. אז יתפללו בדרך, אבל אם, אז אם אפשר לעמוד בעבוד, והכוונה היא לכתחילה בשלושת הראשונות ושלושת האחרונות, כך כתוב גם על חולה, שאם הוא לא יכול לעמוד כל התפילה, או זקן מופלג שחושב לעמוד כל התפילה, אם יכול שלוש ראשונות ושלוש האחרונות, וזה קראתי גם על חולה. ואם לא, לפחות בברכה הראשונה. ואם לא, גם זה אפשר. אני חושב שחכם
קיציון, שאומר, אם אדם מצליח
לסבל
יותר בהליכה,
מאשר בגלל עמוד, למשל בכותל, שאומר,
אם אדם
לא
לוקח
את הגוב
ועולה,
חוזר יותר, קל לו להתפלל כתמידה, אני שאומר יותר. זה נראה לי מאוד לא מציאותי, שאדם יכול לכוון יותר בהליכה מאשר בעמידה. טוב.
במציאות שיש
אפשרות לדבר. יכול להיות.
זה
סימן גופיות
זה יפה.
במפורש המשנה רואה זה קטן בן, שטוב
יותר
יתפלל
כל
18
פחות
בהליכה ובישיבה, ויתפלל להבין לגמיה. כן, לשאלה שהוא... תודה. עוד שאלה שיש כשנוסעים ברכב, כיוון התפילה. אנחנו יודעים שצריך לכיוון ירושלים, הבח והעירו לפניו גם הראש ואחרים, כתוב שאדם שלא יודע, אז יכוון את ליבו לשמיים, ואם הוא נמצא בחוץ לארץ, יכוון כלפי ארץ ישראל, בארץ ישראל כלפי ירושלים. ושאלו שבגמרא שלנו כתוב יכוון את ליבו. למה יכוון את ליבו? יכוון את פניו כנגד ארץ ישראל, כנגד ירושלים. אז רבך כתב שהרבה פעמים אי אפשר לכוון בדיוק כנגד ירושלים. גם כשאדם מכוון מזרח, מערב, זה לא בדיוק. יש מקומות שזה דרום מערבי, צפון מערבי, יש מקומות שהם לא מדויקים. לכן מה שכתבו יכוון את ליבו, שגם יכוון את פניו בצורה כללית, אבל גם יכוון את ליבו. זה מצוי גם בבתי כנסת, שארון קודש שלהם הוא לא נמצא במקום מדויק, בגלל כל מיני סיבות אדריכליות או סיבות אחרות. סידרו את הארון, ארון קודש, כולם מתפעים לכיוון הזה, וזה לא בדיוק הכיוון של ירושלים. אז גם כאן עוזר יכוון את ליבו, שהוא יתפלל איתם, אם זה לא, אם זה באותו כיוון, אבל לא מדויק. אבל אם זה כיוון אחר לגמרי, אז כאן בזה יש דעות, האם יתפלל לכיוון של ארון הקודש, או יתפלל לכיוון של ירושלים. למשל, ירושלים בצד דרום, וארון קודש הוא לצד מזרח. אז האם יתפלל לצד מזרח, לארון הקודש, יש בזה שני צדדים, צד אחד בציבור וצד אחד ביחיד. ביחיד זה בגלל ארון הקודש, הוא מפנה את הצד שלו לארון הקודש וזה לא מכובד. בציבור הוא גם מתפלל לכיוון שהציבור לא מתפללים, זאת עוד בעיה. אז המשנה ברורה כתב שאם נמצאים בציבור, אז יתפלל עם הציבור לכיוון שלהם, אבל יפנה את הפנים לכיוון של ירושלים. ואם הוא נמצא ביחיד, ורק השאלה של ארון קודש, זה לא כל כך יפה, אבל יתפלל בכיוון של ירושלים ישר, ולא רק הפניית הפנים. אם זה לכיוון מערב, יש בתי כנסת, ראיתי רק בית כנסת אחד כזה, זה עיר באמריקה, ששם ארון קודש היה הפוך ב-180 מעלות, לא 45 מעלות. כיוון של ירושלים זה לשם, וארון קודש זה לשם, וכולם מתפללים לשם. זה, בזה המשנה ברורה לא הכריח הכרעה ברורה, אבל בכף החיים הביא את הזוהר, שזה חמור מאוד להתפלל הפוך מהכיוון של ירושלים. לצד זה עוד איכשהו, אבל להתפלל לכיוון הפוך, שם הוא כותב לכיוון מערב, הוא אומר שיש בזה איסור, וזה מדרכי עבודה זרה כמעט. זה באותו מקום כשהייתי, יצאתי מבית הכנסת, נכנסתי לאיזה חדר ושם, לא עם הציבור, שכל הציבור מתפלל לכיוון אחד ואני אתפלל לכיוון שני, אבל כיוון שהזוהר מאוד החמיר בזה, אז העדפתי להתפלל בחדר לבד. ובתי כנסת אחרים, שהם היו הבדל בין דרום למזרח, אז רק צידדתי את הפנים, התפללתי עם הציבור ואת הפנים הפניתי קצת לכיוון דרום. במקום שזה ממש הפוך, זה להתפלל הפוך מארץ ישראל, זה גם נגד הגמרא לגמרי, והזוהר כותב שיש בזה גם קלקול חמור מאוד. לכן במקום הזה ממש יצאתי מהמקום.
כן,
ואם
אני מכוון את ליבי, אז זה הפוך,
זה בדיוק,
אם זה באותו כיוון.
כיוון שזה
ירושה, יותר מוכר, אבל
העולם הוא גלגל.
העניין הוא
רק לכוון את הלב. בכל זאת יש לנו קצת מה שמקובל, כולם, תשאל את כולם מה זה הכיוון של ארץ ישראל, כולם יודעים שזה לשם, מה אתה מתפלל לשם, אז גם כאן תוכל להתפלל לכאן ותתכוון לירושלים דרך סוף כדור הארץ. אז בשביל מה הגמרא כתבה שמי שבדרום מתפלל לצפון?
כן מתפללים כולם למערב.
נכון.
אז למה? ההבדל, לפי מערב קובע
שבארצות הברית
זה דווקא מזרח, זה לא...
לא אמרתי בארצות הברית, אמרתי במזרח. במערב של ארצות הברית, ברוך השם, לא הייתי. במזרח, המזרח הוא המרחק מאיתנו, זה רק האוקיינוס האטלנטי. זה חצי כדור, ושם זה כל האוקיינוס השקט, וכל אמריקה וכל אסיה. זה בעצם שלוש רבעי כדור הארץ. ממש, אין בכלל מה להשוות.
צריך לנדוד איפה זה, מה המרחק יותר קרוב?
יכול להיות שבאמריקה המערבית, בקליפורניה, לוס אנג'לס, אולי שם, גם שם, מרחק מאיתנו כאן בשעון, זה 12 שעות. בלוס אנג'לס. וגם לצד השני זה 12 שעות. אז זה פחות או יותר שקול.
זה כאילו מה מרחק, ולפי זה להחליט
את הדיון מהם. מניו יורק, וכאן זה 6 שעות, 7 שעות, תלוי בשעון קיץ.
לגבי מה
שמקודם
קראתי, אז זה נכון לדעת את השבועה. אבל שמגדי כותב, שלפי השופן הרוב, שמי שמתפלל בישיבה, בהליכה, או בישיבה צריך לחזור ולהתפלל בעמידה, אז אבינינו במידה את
זה. עוד שאלה, איך מתפללים במטוס, או עוד רגע, במטוס או ברכב, כשאנחנו נוסעים, אמרנו שמותר להתפלל ברכב, לא דיברנו על הנהג, אלא על נוסעים. הנוסעים יכולים להתפלל, אם יכולים לעמוד ולהתפלל, בסדר, לא יכולים לעמוד ולהתפלל. אם יכולים לעמוד ולהתפלל רק, בעמידה רק בשלוש ברכות ראשונות, טוב, אם לא, לפחות בברכה הראשונה, ולפחות בקריאות וההשתחוויות שיהיו בעמידה. אם גם זה אין אפשרות, הרכב נוסע במהירות וזה מסוכן, אי אפשר לעמוד, אז בדיעבד אפשר גם בישיבה. אבל לחתפילה צריך לעמוד אפילו עם אדם בתוך הרכב. זה לא מדובר על הנהג. הנהג, כתב הרב אליהו, שהנהג לא יתפלל בתוך הרכב. אם הוא יכול לעצור במקום שאין בזה שום סכנה, באיזה מפרץ או מקום כזה, יעצור. אם לא, הוא פטור מתפילה. כי פה זה פיקוח נפש. הנושאים זה משהו אחר, הנושאים יכולים להתפלל. שאלה אצל הנושאים, אם נוסעים ברכב ציבורי, אז תמיד יש גם בעיות של צניעות, לא תמיד, אבל יש הרבה מצבים של בעיות של צניעות, שאי אפשר להתפלל, אז שם אדם צריך לצדד את הפנים, או לשים משהו כנגד הפנים, ראוי לשבת בסוף ולהתפלל, לא סמוך לנשים, או כאלה ששומעים את הדיבור שלהם, וזה מפריע, אבל יש כאן גם את השאלה של הכיוון, כי האוטובוס, אפילו אם הוא נוסע ממזרח למערב, יש הרבה מקומות שהוא נוסע דרומה, וגם הכביש מתפתל, אז איך הוא יתפלל? זה אותו דבר גם במטוס. אז הרב בן ציון, אבא שאול, כתב בשו"ת שלו, שאם אנחנו עושים לכיוון של ירושלים, אז אנחנו יודעים שנוסעים לכיוון הזה, אז מתפללים לכיוון של הנהג. הנהג נוסע לשם, אז זה הכיוון. וגם הוא נוסע קצת דרומה, קצת צפונה, זה לא משנה. הכיוון הכללי הוא לשם, וזה בטל, הפניות הקטנות, לגבי המהלך הכללי של כל הנסיעה. ולכן הוא כתב שמי שנוסע מאמריקה לארץ ישראל, יתפלל לכיוון של נסיעת המטוס. ומי שנוסע מארץ ישראל לאמריקה, יתפלל לכיוון של הזנב של המטוס. כי זה הכיוון של ארץ ישראל. אבל אני רוצה להעיר שמי שנוסע מאמריקה לארץ ישראל, אז בשעתיים הראשונות המטוס לא נוסע לכיוון של ארץ ישראל בכלל. בגלל מצב של רוחות, שהייתי, ביררתי את זה, המטוס נוסע צפונה לכיוון של הכותל, עד כמעט גרנלנד, ראיתי אפילו את גרנלנד מהמטוס למטה, ורק אחר כך הוא פונה דרך צפון אירופה ויורד, הכל בגלל משאבי רוחות. אז בעצם בשעתיים הראשונות, אם הוא יתפלל לכיוון של המטוס, זה לכותל הצפוני, זה לא ירושלים בכלל, לא ירושלים ולא ארץ ישראל. רק אחרי שהוא מתחיל לשנות את הכיוון שלו לכיוון של אירופה, אז זה מתחיל להיות בכיוון של ארץ ישראל. אבל בהתחלה, בשעות הראשונות, בערך שעה וחצי, שעתיים, הוא נוסע כל הזמן בכיוון שונה לגמרי מארץ ישראל. ולכן בשעות האלה, או שיחכה לזמן, או שיחכה שיתפלל בכיוון הנכון שהוא יחושב. דרך אגב, יש עוד בעיה בנסיעות במטוס. נסענו, יצאנו באחת הטיסות, נדמה לי, בזכון זה ה-12 או 2 בלילה, וכיוון שהנסיעה מאמריקה לארץ ישראל, אנחנו משנים יום שלם, אז לפי החישוב שלי יצא שאחרי שעתיים, זאת אומרת, אם נצאנו ב-12, אז ב-2 בלילה, כבר עבר זמן קריאת שמע של שחרית. ועברו 4 שעות. אז היה צריך לחשב את הזמן, להתפלל, כי השמש כבר זרחה. ראינו כבר את השמש זורחת, והיא כבר מתחיל להיות צהריים. כיוון שיש פער של 12, או ל-10 שעות, ממקומות מסוימים שהיינו, שהמטוס נסע צפונה. אז בתוך שעתיים הפסדנו את שחרית, אז כבר אי אפשר היה להתפלל. אז היה צריך לחשב את הזמן ולדעת שלא להפסיד את זמני התפילה. אני לא יכול לחשב לפי אמריקה, יש כאלה שרצו לומר שאני מחשב את הזמן לפי המקום שיצאתי ממנו. ככה בזמנו שאלו מול אילן משהו שהוא... רמון, כן. אז הוא שאל איך לחשב את הזמן, את השבת, כן, אז אמרו לו לחשב את זה לפי המקום שהוא יצא משם. אבל אני לא יכול להגיד שיצאתי ב-12 בלילה, אז אני יכול להגיד עוד 6 שעות לילה, אבל אני רואה את השמש. השמש בעוד שעתיים, אני רואה אותה, היא זורחת וכל השמיים מאירים, ועוד שעתיים אני רואה שזה כבר צהריים, איך אני יכול להגיד שזה לילה? כן, אז באותו הטיל הזה שנסעו, כן, הלוויין, אז שם זה מקיף כל הזמן את כל כדור הארץ בתוך שעה וחצי, אז שם לא שייך לחשב לפי, כי זה, עוברים שם ימים ולילות במהירות גדולה. אבל במטוס יש לי יום ויש לילה, וכשמגיעים לארץ ישראל אנחנו רואים שזה יום. אז שם נראה לי שכן צריך להביא בחשבון את הזמן לפי מה שהעיניים רואות במטוס. אתה מדבר על תפילת העמידה או על קבלת שבת?
קבלת שבת.
זה לא טוב שמתפללים בו זמנית, זה נראה ממש לא טוב שיש באותו בית כנסת, באותו מקום מתפללים לשני כיוונים, וראוי שהתפללו כולם לצד אחד באותו זמן, ורק צריך להכריע מה הזמן של קבלת שבת העיקרית. זה לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, מזמור שיר ליום השבת זה הזמן של קבלת שבת. לפי מה שמובא בשם המקובלים, בואי קלה, שבסוף לך דודי. זה הרגע. אז ברגעים האלה ראוי לעמוד לצד מערב. וכל השאר זה פיוטי, ואז צריך לעמוד איפה שהציבור עומד, ולא לעשות קבוצות קבוצות. אני חושב שהאביש שואל, שבמשל יש לך
סיפור. אני חושב,
בתפילת העמידה. כי יש כאלה שאומרים שמקום קודש הקודשים הוא הרבה יותר שמאלי. אז לפי הבח, הוא אומר שעל זה נאמר יכוון את ליבו. שאם הכיוון הכללי הוא נכון, צריך רק איזה נטייה, על הנטייה הזאת נאמר יכוון את ליבו, לא צריך לשנות. ובפרט, שגם המשנה ברורה כותב, שאם כל הציבור מתפלל, או רוב הציבור מתפלל בכיוון אחד, זה לא טוב לשנות מרוב הציבור. אז המשנה ברורה אומר שאפילו כשזה ודאי שהכיוון הוא, אז הוא אומר רק את הפנים שלו לשנות, אבל לא את כל הגוף.
גם
מה שאמרו שהרוצה להתחיל לדריב,
גם את הפנים?
גם את זה, כן. זה הבית יוסף.
ולגבי מה שהרב אמר על ה...
ויש אומרים שגם את הרגליים אפשר לצדד מעט לדרום או לצפון.
מה שהרב אמר על הזמנים שנשאר שפיסה.
שיש מחברים לפי אבי אסף, לתת לה עד שהיא חוזרת לא הבנתי.
לגבי
אישה
שחוששת באותה עונה.
אה.
אם יש אומרים לפי אבי אסף שעכשיו אתה מבין, אז הם אומרים שהיא תחשוש כל 12 שעות מהשעה שהיא יצאה, 12 שעות של יום מהיום שהיא יצאה, במקום שהיא יצאה. הרב יגיד שלא, זה הולך לפי היום כמו תפילה.
לא, התפילה זה תלוי בציבור, במקום שנמצאים. כאן זה טבע פנימי שלה, לא כל אנשים שוות, לכל אישה יש את הטבע שלה. זה צריך להישיב לבדוק לפי הזמן שלה, לפי השעות שלה.
האם השעות שלה בדרך כלל ארץ ישראל, מי חוזרת עכשיו מאמריקה לטיול?
צריכה, לפי השעות שלה.
לפי השעות שלה בארץ ישראל, אז לא נחמיר.
כן.
הוא אמר שאם יש ציבור שמתפעלים בכל השני,
אם הם מתפללים בצד, כלומר, מהמקום למזרח והם לדרום או לצפון, שזה לא שינוי של 180 מעלות, הם מתפלל בכיוון איתם ורק את הפנים לצדד לכיוון הנוח.
אם יש שינוי של 180
מעלות, בפרט לא לצד מערב, שעל זה הזוהר כתב שלמערב זה שמורה גדולה.
יש שמוראים אומרים שזה
סדר
להתפגע
לצד מערב,
אומרים שזה
להתחיל אף. נכון, נכון. אז כף החיים הביא את זה, והגמרא בבבא בתרא. והוא כתב שאחרי שהגמרא בבבא בתרא לא הוכרעה להלכה, אז המשנה והברייתא בברכות הם הקובעים שהכיוון של ארץ ישראל וירושלים ולא סתם מערב.
אפילו
בשביל
נסיעה בציבור?
סליחה? כן. קצת תגביר את הכל.
אני אומר שמתפללים, עושים קבלת שבת וכל
הדברים שקוראים למערב, יש מערב. אני חושב שגם האשכנזים, בבואי קרה, בבית האחרון של אחד עודי, גם הם קוראים למערב.
אשכנזים כן, אבל זה לא כל הספרדים.
הספרדים קוראים מההתחלה למערב.
לא,
אני
לא מבין לך
לספרדים. איך אצלו? אני
מסיים
מסתובב, אתה הוא מקום, אתה לא זאת. עם פנים למזרח?
פנים, מגיעה.
אפילו בשום פסוק, שום דבר. אם יש בזה בעיה. אז שם נזכר שקבלת שבת זה דומה קצת כמו לברכת כהנים. שאין שום בעיה שהכהנים עובדים עם הגב להיכל, שזה משום כבודם של ישראל, ובשבת זה השכינה באה מהמערב. ואז כלפי השראת השכינה. מה?
גם משלחת לא
שכינה. כן. גילוי שכינה זה... שמשה רבנו או יהושע בן נון, כשיודעים שיש מקום של השראת שכינה, הם מתפללים. כשהיו העם רואים את עמוד הענן יורד לדבר עם משה רבנו, היו כולם עומדים ומשתחווים. לא נזכר שם הכיוון של המשכן, רק רואים את עמוד הענן, יודעים כאן זה השעה זו שנה, כאן משתחווים. קראתי את הסעיף האחרון על חולה למדנו ש... אם יש מצב שאי אפשר להתפלל אלא בשכיבה, מותר להתפלל בשכיבה, גם כאן. אם הוא יכול לעמוד בזמן שצריך לכרוע, או לפחות בברכה ראשונה, ראוי שיעמוד. לא יכול לעמוד, אז יתפלל בשכיבה. הבית יוסף מביא כאן שרשי לא היה מתפלל כשהיה חולה. זה לא ברור למה הוא לא היה מתפלל כשהוא חולה. האם זה בגלל שהוא לא יכול לעמוד, ודעת רשי שבשכיבה לא ראוי להתפלל. ואחר כך הוא הביא שיש פירוש שאפשר לומר שרשי היה במצב מאוד מאוד קשה כשהוא חולה, ולכן הוא גם לא יכול לכוון את דעתו. הוא היה מסוגל להתרכז בגלל זה. אבל בכל אופן, הוא, בזמן שהיה חולה, רשי לא התפלל. זה קצת ראייה. אבל השולחן ערוך פסק שאפשר להתפלל בשכיבה, הפסיקתא, שיוחנן מביא אותו, הפסיקתא כותב שאם יש חולה ויש מצבים כאלה, לא עלינו, לא עליכם, לא על כל ישראל, שאפילו החולה לא יכול לדבר. תמיד יש לו זונדה בתוך הפה, יש לו כל מיני מכשירים, ולפעמים זה כמה ימים. חולה כזה, מה, לא יתפלל? אז הפסיקתא אומר שיתפלל בתוך הלב. שיאמר את המילים בלב בהרהור, וזה נחשב לו לתפילה. הוא מביא את זה מהפסוק, אמרו בלבבכם על משכבכם. אז זה רק לדעת את זה, שלא נצטרך ושלא יצטרכו ישראל, אבל אם שואלים, אז אפשר להורות להם שיתפללו בתוך הלב, וזה נחשב לתפילה. כמובן, זה אומר שגם צריך לשמור על הניקיון של המקום, שבמקום אין אותם הדברים שאסור להתפלל במחיצתם, או לבוש או לא לבוש, או שיש שם צואה וכדומה. כן, אבל אפשר להתפלל גם בלב, בשעת דחק גדולה מאוד.
ואם הוציאו לו את הזונדה, הוא מתפלל בלב אחר כך?
בא הרופא
אמר לו עכשיו
הוציא
את הזונדה,
הוא
מתפלל
שוב?
כן.
הוא עכשיו ראוי?
כן, ראוי. כך נראה
עכשיו. וראוי או שהוא חייב?
חייב לא, בפרט שהוא חולה, לא הייתי רוצה לחייב חולה בעוד מאמץ, אבל ראוי כן, כמו שראינו שמתחילה בישיבה, חבל שמתפלל שוב בשביל העמידה, וגם על אם הרהור כדיבור, יש איזה מחלוקת אם הרהור כדיבור או לא. מה שאנחנו אומרים, הרהור כדיבור, הגמרא אומרת, אם הרהור כדיבור לעניין עניית קדיש וקדושה, שאדם נמצא בתוך העמידה. אז הוא שומע כעונה. אז שואלים, אם שומע כעונה, אז יוצא שהוא מפסיק, אז הוא כבר יגיד קדושה בפה. לא, בפה לא. סימן שזה לא לגמרי, אפילו שאומרים שזה שומע כעונה, זה לא לגמרי ממש.
לא יצטרך
לחדש
בדבר, כי
עצמו שהוא
מדבר זה הכי
טוב. כן, כן. כמו העמידה, הפה זה הרבה. מדרגה הרבה יותר גדולה. וכתחילה, נקרא התחילה בפה, רק שפתי הנאות. תפילה וגם הזוהר הזכיר שתפילה שאדם לא מניע את השפתיים היא לא מתקבלת. זה לחולה, אין ברירה, הוא אנוס. אבל לכתפילה, כתוב שצריך להניע את השפתיים.